ביצה דף למד א', מתחילים בעזרת השם במשנה בתחילת העמוד. מעשה מפורסם מסופר גם במסכת תענית דף כ', דרך ארץ פרק ד', אבות רבי נתן פרק מ"א. ברוב המקומות המעשה הזה מסופר על רבי שמעון בן אלעזר, שבא ממגדול גדור מבית רבו, רבו היה רבי מאיר, והיה שמח שמחה גדולה שלמד הרבה תורה, רכב על גבי החמור על שפת הנהר, אנחנו יודעים שזה היה באזור ים הכינרת. לפתע הוא רואה אדם אחד, רש"י מביא שיש אומרים שזה היה אליהו הנביא, שרצו משמיים, שאותו אליהו הנביא רצה משמיים ללמד את רבי שמעון בן אלעזר, כמו שמיד נראה, את ההנהגה הנכונה, איך מתנהגים עם בני אדם. רבי שמעון בן אלעזר, כשהוא ראה את אותו אדם, הוא ראה, איך שמבאר רבניו ידע, שמעשיו מכוערים ביותר, אז הוא הוכיח אותו. אלא שרבי שמעון בן אלעזר עדיין לא ידע שכשבאים להוכיח, צריך להוכיח בלשון רכה, בדרכי נועם. אז הוא הוכיח אותו בצורה קשה. ואותו אדם, שאומרים שזה אליהו הנביא, עשה את עצמו כמו שהוא מאוד נפגע מהדברים שאמר לו רבי שמעון בן אלעזר. כשרבי שמעון בן אלעזר תפס שאותו אדם ממש נעלב, ממש נפגע, הוא הבין שהוא חטא, ירד מעל גבי החמור, השתטח על גבי הקרקע, וביקש ממנו מחילה. ואותו אדם מאוד מאוד התעקש, הוא לא רוצה למחול. רק אחרי הפצרות מרובות, הוא הסכים למחול לו. ואז רבי שמעון בן אלעזר למד את המוסר השכל, שבאו משמיים ללמד אותו. נכנס לבית המדרש ודרש, לעולם יהיה אדם רך כמו קנה. קנה, כשהוא גדל בנהר, הוא מאוד רך. אחר כך הוא מתקשה, אבל אחרי שקוצרים אותו, אבל בנהר כשהוא גדל הוא מאוד רך. שאדם יהיה רך כמו קנה, ואל יהיה קשה כמו עץ ארז. גם כשבאים להוכיח, תוכיח כמו קנה, לא כמו ארז. בא רבי שמעון בן אלעזר ומלמד אותנו מוסר השכל מקנים, מענפי ארז. איך צריך להוכיח את עם ישראל? דבר נוסף שמלמד אותנו רבי שמעון בן אלעזר על קנים ועל ענפים, כמו שנראה מיד במשנה, המשנה שלנו היא דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, אותו רבי שמעון בן אלעזר שעליו מסופר המעשה, כמו שהגמרא בהמשך תגיד. בא רבי שמעון בן אלעזר ואומר, שאחד רוצה לבשל ביום טוב, התירו בישול ביום טוב לצורך אוכל נפש, אתה רוצה להסיק אש, אז היום בדרך כלל יש לאנשים בבית אפשרויות לבשל, הם לא צריכים להדיק אש. יש אולי כאלה שבאים לעשות על האש, כן, באים לעשות מה שנקרא מנגל, גריל, ברביקיו, כל השמות האלה. אז כמובן ביום טוב, מעיקר דין הלכה, יש דרכים שזה מותר באמת. צריך להיזהר, לא להדליק אש חדשה, אלא להשתמש באש דולקת, ולהדליק גפרור מאש דולקת, וככה להדליק. אבל צריך להיזהר עוד דבר, שכשבאים להדליק אש, בשביל לבשל, בשביל לצלות ביום טוב, לא לקחת סתם חומרי בעירה מהשדה. אם זה לא כל כך מצוי, היום שאדם בא לעשות על האש, אז זה שיש לו, יש לו בדרך כלל חומרי בעירה מוכנים, שקונים אותם, כמו שקונים פחמים, קונים גם כן את החומרי בעירה. אז הוא מדליק אותם, וזה בוודאי בסדר. אבל אם חסרים לו חומרי בעירה, והוא רוצה ללכת לשדה, לקחת משם קצת קנים, קצת ענפים, זה אסור. אסור לקחת סתם ענפים. הענפים האלה הם מוקצה. אתה לא יכול לקחת סתם קרטונים ולהדליק. זה מוקצה. צריך לייחד אותם, להזמין אותם מערב יום טוב. כאן אולי כדאי לתת איזשהו טון לנושא שאנחנו עוסקים בו מהכיוון היותר, איך שדיברנו, דרך ארץ. אמנם עיקר הדין ההלכה, אין איסור לאדם ללכת לעשות על האש ביום טוב, ללכת לשים בשר בגריל וכדומה, אבל צריך לדעת שסעודת יום טוב, אי אפשר ללכת ולזלזל בה ולעשות אותה שם בפארק, לעשות אותה שם באיזושהי אסיפה משפחתית, ככה כלילה. סעודת יום טוב, צריך לכבד אותה. כבוד יום טוב זה לשבת סביב שולחן. הרי הבאנו כבר לאל את דבריו של אחד מתלמידי, תלמידיו של הארי הקדוש, בספר חמדת ימים על ענייני יום טוב, מביא שם, בשם הראשונים, שסעודת יום טוב, זה כמו הקבלת פני שכינה. זה שולחן אשר לפני השם. ואם אדם מביא אורחים, והוא יושב בסעודה על טהרת הקודש, אז זה כמו לעלות לרגל, לראות לפני השם בעזרה בבית המקדש. כמובן שצריך לכבד את החג. אבל אנחנו מדברים כמובן על ההלכות המעשיות, איך שבן אדם בא לצלות, לבשל ביום טוב, הוא צריך לשים לב שאת העצים שהוא מסיק בהם, אם הוא משתמש עם עצים, שהם לא יהיו עצים שהם מוקצה. צריך להכין ולהזמין אותם מלפני יום טוב, לצורך הסקה, לצורך בישול. איך מזמינים אותם מלפני יום טוב? אז מביאה המשנה. יש שני מקומות. יש מקום שזה סתם שדה. שם, אם אתה רוצה להכין, אם אתה רוצה שיהיה לך עצים מוכנים, אתה צריך לפחות לעשות ערימה של עצים. אז מביאים עצים מן השדה, מן המכונס. אם זה מקום מגודר, זה המקום מיוחד שמאחסנים שם עצים, אז מן הקרפף אפילו מן המפוזר, גם ענפים מפוזרים אפשר להשתמש, כי זה נחשב מוכן. זה עניין אחד. עכשיו מברר את המשנה איזה הוא קרפף, שנחשב שהעצים שנמצאים שם מוכנים להשתמש בהם לצורך יום טוב. לפי רבי יהודה, כל שסמוך לעיר, מה שממש סמוך לעיר, דעתו של האדם לקחת משם עצים. רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת, הכוונה במפתח, אם זה קרפף נעול, אם הוא נעול, הוא לא חייב להיות סמוך ממש לעיר, יכול להיות קצת רחוק מהעיר, אבל כל שהוא בתוך תחום שבת, ואפילו בתוך תחום שבת, אפילו אם זה רחוק קצת מהעיר, בתנאי שהוא בתוך 2,000 אמה אל העיר, אפשר לקחת משם עצים. מביאה הגמרא דבר תמוע. אמר רבי יהודה, אמר בשם שמואל, אין מביאים עצים להסקה ביום טוב, אלא אם יש בו את שני התנאים. מן המכונסים, שזה הרמה של עצים, והתנאי השני שבקרפף, זה צריך להיות מקום מגודר. שואלת הגמרא, והענן תנן במשנה שצריך אחד מהתנאים. או מן הקרפף, ואז אפילו מן המפוזרים, ואם זה מן השדה, רק שם צריך שזה מכונסים. עונה הגמרא, מתניתין יחידה היא. המשנה שלנו זה דעת יחיד. והחכמים חולקים על המשנה שלנו, ובאמת ההלכה היא לא כמו דברי המשנה. המשנה שלנו היא דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. דתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר את הדברים שאנחנו ראינו במשנה. הוא מביא כאן עוד נקודה. הרי אנחנו יודעים שיש שני תנאים כדי שהעצים יחשבו מוכנים לצורך הסקה ביום טוב. תנאי ראשון, שהעצים יהיו מכונסים, הרמה של עצים, ותנאי שני שזה במקום מגודר. אז במשנה למדנו שמספיק אחד מהתנאים האלה. אם זה בשדה זה צריך להיות מכונס לפחות, ואם זה במקום מגודר אז אפילו אם זה מפוזר זה טוב. ואם אין את שני התנאים, אז לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, שבוודאי העצים האלה אסורים. על המפוזרים מצד אחד, שבשדות מצד שני, שזה ודאי אין מביאים להסקה ביום טוב. ואם יש את שני התנאים, אז בוודאי שמביאים. ועל המכונסים מצד אחד, שבקרפף מצד שני, שבוודאי מביאים. על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? כשיש רק תנאי אחד, כמו במשנה. על מצד אחד המפוזרים, אבל שבקרפף, זה שזה בקרפף, זה אומר שזה מוכן. וכן על המכונסים מצד שני, שזה אומר שזה מוכן, אבל מצד שני שבשדות. אם יש רק תנאי אחד, או שזה בקרפף, או שזה מכונס. שבזה הוויכוח, בית שמאי אומרים לא יביא, ובית הלל אומרים יביא. ומכיוון שההלכה כבית הלל, לכן אומר רבי שמעון בן אלעזר במשנה שלנו, שאם זה עצים מן השדה, מן המכונס אפשר להביא, ואם זה מן הקרפף אפשר אפילו מן המפוזר, כמו דעת בית הלל שמספיק תנאי אחד. אבל חכמים חולקים על רבי שמעון בן אלעזר. לפי דעתם, גם בית הלל סוברים שצריך את שני התנאים, שזה גם יהיה בקרפף וגם הרמה. לכן אמר רבי יהודה בשם שמואל, שצריך את שני התנאים באמת, וככה הלכה. עכשיו, כשאתה עושה את הענפים מכונסים, זה צריך להיות בתנאי שגם אם תבוא רוח, העצים האלה לא יתפזרו. אבל אמר רבה, עלי קנים ועלי גפנים, שזה עלים. אבל גב דמיקן פיילאו, אפילו אם אספו אותם, ומוטווי, וככה הם מונחים, כיוון די מדלי זיקה, אם תעלה אותם הרוח, מבדר לו, היא תפזר אותם. אז אם כן, אפילו עכשיו שהם מכונסים כמפוזרים דמו, זה כמו שהם מפוזרים ולכן אסורים, אבל אם הוא מניח עליהם איזשהו כלי, שהם לא יעופו ברוח, והיא התנחמנה מאתמול עליו, אם הוא מניח עליהם מערב יום טוב כלי מאתמול, שפיר דמי, אז זה כן טוב, ואפשר להשתמש בהם ביום טוב, הם נחשבים מוכנים. במשנה למדנו שתי דעות. דעה אחת, דעת רבי יהודה. איזו קרפף? כל שהוא סמוך לעיר. רבי יוסי אומר, כל שפותחים אותו במפתח. מסתפקת הגמרא במה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי. היא באה אלו. איך היא כאמר? כאשר רבי יהודה אומר, צריך שהקרפף יהיה סמוך לעיר, האם הכוונה כל שסמוך לעיר צריך שגם יהיה התנאי הנוסף, והוא דאית להיפותחת? ועל זה עתה רבי יוסי למימר, בא רבי יוסי לחלוק ולומר, כיוון דאית להיפותחת, אם זה קרפף שיש בו מנעול, אפילו אם הוא רחוק קצת מהעיר, אם הוא בתוך תחום שבת, נמי יהיה מותר? או דילמה מצד שני, אחי כאמר, אפשר לומר שרבי יהודה אומר כל שסמוך לעיר, אז מספיק התנאי הזה, ולכן בין דאית להיפותחת, בין אם יש לו מנעול, בין דלת להיפותחת, גם אם אין לו מנעול, אם הוא סמוך לעיר, אפשר לקחת ממנו עצים. ועל זה עתה רבי יוסי למימר, שזה לא קשור אם זה סמוך לעיר או לא סמוך לעיר. אפילו אם זה רחוק מהעיר, אם זה בתוך תחום שבת, מותר לקחת, ודווקא דאית להיפותחת, שאם יש לו מנעול, אפשר לקחת משם, אפילו אם הוא קצת רחוק מהעיר. אם כן, בעצם, יש כאן שני צדדים לבאר את הוויכוח. לפי הצד הראשון, רבי יהודה אומר שצריך גם שיהיה מנעול וגם שיהיה סמוך לעיר. ורבי יוסי אומר, מספיק תנאי אחד, או שיש לו מנעול או שהוא סמוך לעיר. לפי הצד השני, רבי יהודה סובר שלא מעניין אותו אם יש מנעול או אין מנעול. אם זה סמוך לעיר, אפשר לקחת משם עצים, ואם זה רחוק מהעיר, אי אפשר. ולפי דעתו של רבי יוסי, אם יש מנעול, אז בין אם זה סמוך לעיר, בין אם זה לא סמוך לעיר, אז אפשר לקחת משם. אז מה באמת, במה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי יוסי? מביאה הגמרא תשמה, מידי קטני, זה שכתוב רבי יוסי אומר, כל שנכנסים לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת. ככה אומר רבי יוסי במשנה שלנו. עכשיו, אם לפי דעתו, כל מה שחשוב זה שזה יהיה נעול, אז מספיק שיהיה כתוב כל שנכנסים לו בפותחת. אז אנחנו יודעים שבין אם זה סמוך, בין אם זה רחוק. למה הוא הוסיף ואפילו בתוך תחום שבת? זה בא ללמד, אתה יודע למה צריכים מנעול? כי זה רחוק מהעיר, זה בתוך תחום שבת, אבל זה רחוק מהעיר. לכן צריך מנעול. שמע מן הרבי יוסי, תרתי לכולה כאמר. זאת אומרת שרבי יוסי בא להקל בשני הדברים. דהיינו, שמספיק שזה יהיה או עם מפתח או סמוך לעיר. שמע מינה. שלפי דעתו של רבי יוסי מספיק או שזה עם מפתח או שזה סמוך לעיר. ורבי יהודה אומר זה לא משנה לי מפתח, אני צריך שזה יהיה סמוך לעיר. להלכה אמר רב סלה, אמר בשם רבי ירמיה, הלכה כרבי יוסי להקל, אבל היה שני לשונות, אז כמו הלשון הראשון, כמו הצד הראשון, שהוא צריך אחד משני התנאים, או מקום עם מנעול או סמוך לעיר. אם זה סמוך לעיר, אז גם אם הוא לא נעול, אפשר לקחת משם עצים, ואם הוא מקום נעול, גם אם הוא לא סמוך לעיר, אפשר לקחת משם עצים, כמובן בתנאי שזה בתוך תחום שבת. אומרת המשנה, עצים נוספים שיכול להיות בהם בעיה של מוקצה, וגם אם אין בהם בעיה של מוקצה, צריך להיזהר איך שמחלקים אותם לחלקים קטנים, שזה לא יהיה כדרך חול. אין מבקעין עצים, לא מן הקורות, הגמרא מעמידה שזה קורות שעומדות מסודר לבניין, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, שבכניסת יום טוב הקורה הייתה בנויה בבית, ובאמצע יום טוב היא נשברה, אז הדבר שנולד זה נקרא, זה מוקצה, אז אסור להשתמש עם העצים האלה להסקה. אבל אם זה עצים שמותר כן להשתמש בהם, דהיינו עצים שנשברו מערב יום טוב, אז גם כשמבקעים אותם ורוצים לחתוך אותם לחתיכות דקות, אין מבקעים אותם בכלי של מעשה אומנות, שזה נראה כמו מעשה חול, לא בקרדום, שחוטבים בו עצים, יש לו שני להבים, צד אחד בשני הצדדים, צד אחד רחב וצד אחד צר, אז אסור לבקע בקרדום ולא במגירה, שזה הכוונה למסור, ולא במגל שקוצרים בתבועה, אלה הם כלי אומנות, אלא במה כן? בקופיץ, שזה סכין של קצבים, בזה מותר. אומרת הגמרא, בתחילת המשנה למדנו שאסור לבקע עצים, ואז אומרת המשנה, איך כן מבקעים? דווקא בקופיץ. ואמרת רי שאין מבקעין כלל, אמר רבי יהודה אמר בשם שמואל, איך שביארנו תוך כדי המשנה, חסור אי מיכה אסרה ואחי קטן אי. יש מילים במשנה שצריך להבין אותם לבד, והם חסרים במילים, וצריך ככה לגרוס את המשנה. אין מבקעין עצים מעצים שהם מוקצה, למשל מן הסבר של קורות, שזה קורות מסודרות שעומדות לבנייה, הם מוקצים, ולא מן הקורה שהייתה בנויה בגג ונשברה ביום טוב, כי היא מוקצה. אבל מבקעין מן הקורה שהיא לא מוקצה, שנשברה מערב יום טוב, כי מיועדת להסקה מערב יום טוב, היא לא מוקצה. וכאן המשנה עוברת, וכשאין מבקעין, עם איזה כלי אתה יכול לבקע? אין מבקעין בכלים שהם מעשה אומנות, לא בקרדום ולא במגל ולא במגירה, אלא במה כן? בקופיץ. תכף נבהר. תניא נמי אחי, באמת ככה הברייתא אומרת, מה שהכוונה אין מבקעין עצים, אין מבקעין עצים, הכוונה לא מן הסבר של הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב. זה הכוונה עצים שמהם לא מבקעין. ומה באמת הסיבה? לפי שאינו מן המוכן, אלה הם מוקצים, הם לא מיועדים להסקה. במשנה למדנו, אין מבקעין, כשמבקעין, אין מבקעין לא בקרדום, אלא בקופיץ. הגמרא מביאה פה, ולא בקרדום, הגמרא מביאה פה בעצם שני לשונות, שאין ביניהם ויכוח, אלא, במקום אחד, הקרדום היה, כמו שאמרנו במשנה, בעל שני להבים. היה לו להב אחד ארוך, שאפשר בפעם אחת לפרוס איתו קורה שלמה, וצד שני קצר יותר. והקופיץ היה תמיד קצר, והיה בו רק להב אחד. ובמקום אחר זה היה הפוך, שהקרדום היה בו רק צד רחב, ולא היה בו צד קצר, ודווקא הקופיץ הוא היה בו, חוץ מהצד הצר של הקצבים, היה לו גם צד רחב. אז הגמרא מביאה קודם כל לפי הלשון הראשון, שבאותו מקום הקרדום היה בו שני צדדים. היה בו צד אחד רחב וצד אחד צר. אז על זה אמר רב חינן בר שלמיה, משמי דרב, לא שנו שאסור לבקע עצים בקרדום, אלא בצד הרחב שלו, מה שנקרא נקבות שלו, כי זה כלי אומן וזה דרך עול. אבל בצד הצר שלו, מה שנקרא בזכרות שלו, מותר, כי זה לא מלאכת אומן וזה לא דרך עול. שואלת הגמרא פשיטה, שבצד הצר מותר, כי בקופיץ נן, שהוא כולו צר, אז אם אתה רואה שבקופיץ מותר, ואתה יודע שהקופיץ, הלהב שלו הוא קצר, אז אתה מבין שגם קרדום, כל הבעיה בגלל שהלהב שלו רחב, אבל אם הוא יהיה קצר, באמת יהיה מותר. עונה הגמרא, מזה שהמשנה התירה קופיץ, זה לא אומר שגם כן היינו לומדים לבד להתיר בצד הקצר של הקרדום. כי מה עוד התאמה? אנחנו היינו טועים לסבור, הנמילי, כל מה שהתירו, זה קופיץ לחודי, כשיש פה רק צד צר, אבל קרדום וקופיץ, כשיש כאן גם צד רחב וגם צד קצר, אז יהיה אסור. אימה, מגודה, ההגיסה אסור, מתוך שהצד הרחב אסור, ההגיסה נמי אסור, אז גם הצד הקצר יהיה אסור, כדי שלא יבוא להשתמש בצד הרחב, כמה שמלן שלא אוסרים, אלא בצד הקצר כן יהיה מותר. לפי הלשון השני, ואיקא דמתני להסיפא, יש כאלה שגורסים את הדיוק בחלק השני לגבי הקופיץ, אבל בעצם כמו שאמרנו, אין ויכוח בין הלשון הזה ללשון הקודמת, רק שלפי החכמים שבלשון הזה, היה להם כלים שונים. הקופיץ שלהם היה בו להב אחד קצר ולהב אחד רחב, לעומת זאת הקרדום היה בו רק להב רחב, ולכן איקא דמתני להסיפא, יש כאלה שגורסים את הדיוק על החלק השני במשנה, שכתוב שאין מבקעין, בכלים שהם דרך אומנות, אלא רק בקופיץ, שהלאו שלו קצר. אמר רב חיננה בר שלמה, משמי דרב לא שענו אלא בצד הקצר שלו באמת, בזכרות שלו, אבל בצד הרחב שלו לא, בנקבות שלו לא, כי זה נראה כמו שהוא עושה מעשה אומן, כמו שהוא חותך בקרדום. אבל לעומת זאת, בקרדום, שיש בו רק צד רחב יהיה אסור. שואלת הגמרא, פשיטה שבצד הצר יהיה מותר ובצד הרחב יהיה אסור, כי הרי ולא בקרדום תנן, והקרדום הצד שלו הוא באמת רחב. עונה הגמרא, מזה שהמשנה אומרת ולא בקרדום, לא היית לומד שאסור להשתמש עם הצד הרחב של הקופיץ, שגם הצד הרחב שלו לא מיועד בכלל לחיתוך עצים. כי מה עוד דתי מהני מילי קרדום? כל מה שאסור לחתוך בצד הרחב זה רק קרדום שיש לו רק צד רחב, שזה היה באותו מקום של אותם חכמים, הקרדום היה לו רק צד רחב. אבל קופיץ וקרדום, כשיש לי מצד אחד צד רחב, מצד שני צד קצר, שזה הכלי של הקופיץ שהיה באותו מקום. אימה, הייתי אומר, מגודה האיגיס השערי, האיגיס הנמי שערי, מתוך שהצד הקצר מותר לבקע בו עצים, יהיה מותר לי לבקע עצים גם בצד הרחב. למה? כי הרי זה לא כלי אומנות. מכיוון שהוא לא, שהצד הקצר הוא לא כלי אומנות, אז גם הצד הרחב נאמר שהוא לא נחשב כלי אומנות ויהיה מותר. כמה שמלן שבצד הקצר יהיה מותר, בצד הרחב אפילו של הקופיץ יהיה אסור. עד עכשיו עסקנו בדיני העצים שבאים להשתמש בהם להסקת אש לצורך בישול ואפייה וכדומה ביום טוב. המשנה הבאה עוסקת בדיני בונה וסותר, שאלה הם מלאכות שאסורות בשבת, האם הן מותרות לצורך אוכל נפש ביום טוב? בית סגור בארבע קירות סגורות לגמרי, סגורים לגמרי, אין אפשרות להוציא פירות מהבית, אלא אם כן מפרקים את הלבנים, והגמרא תעמיד שהלבנים האלה לא מחוברים בטיט, אלא יש אוויר ביניהם, אתה רק שולף החוצה את הלבנים, שהוא מלא בפירות. בשביל להוציא את הפירות, אתה צריך לפרק את הלבנים. האם מותר לסתור את הקיר ביום טוב? אז לפי התנא הראשון במשנה, אסור. ואם הקיר נפחת מעצמו, יצאו ממנו כמה לבנים, אז נוטל פירות ממקום הפחת. אפשר לקחת פירות מהחור שנפער בקיר. אני לא אומר שהפירות שבתוך הבית הם מוקצה, כי לא הייתי יכול לפרק את הלבנים, כי כל האיסור לפרק את הלבנים זה רק מדרבנן. הלבנים האלה לא מחוברים בטיט כמו שהגמרא תעמיד. רבי מאיר אומר, אף פוחת את הבית לכתחילה ונוטל את הפירות. למה? מכיוון שרבי מאיר סובר, שביום טוב מותר לפרק את הלבנים האלה, כי זה בסך הכל לבנים שלא מחוברים בטיט. כל האיסור סותר זה רק מדרבנן במקרה כזה. ולצורך אוכל נפש חכמים התירו. לסתור את הלבנים האלה. כמו שמיד הגמרא מביאה, רבי מאיר אומר שמותר לפרק את הלבנים מהקיר כדי לקחת את הפירות, המאי והכסתר או הולה, הרי הוא סותר אוהל שזה לכאורה איסור מהתורה, אם זה עשוי ביתית. עונה הגמרא, אמר רב נחומי בר עדה, אמר בשם שמואל, זהו שזה באמת לא עשוי מיתית. זה לא מחובר ביתית הלבנים האלה, אלא באווירה דלבני. הלבנים עומדים אחת על השנייה ויש אוויר ביניהם בלי טיח, ולכן כל האיסור זה רק מדרבנן לסתור כזה קיר. סובר רבי מאיר שלצורך אוכל נפש ביום טוב ותירו, בשבת כמובן שזה אסור. שואלת הגמרא, היני, מכי מותר לטלטל את הלבנים האלה כשהם לא מחוברים בטיט ולפרק אותם מהקיר? הרי הם מוקצים, ואמר רב נחמן, הני לבני, אותם לבנים שבנו עם לבנים בניין ונשארו לבנים, דהיה אתו מבניינה. עכשיו הם כבר לא מיועדים יותר לבניין, לכן שרי לטלטלינו בשבתה. הם ראוי, מותרים לטלטול בשבת, למה? הועיל וחזי למסגי עליו, אפשר להישען עליהם. אם כן דעתו של בעל הלבנים להשתמש בהם לצורך דבר המותר, אז הם לא מוקצים. ברגע ששרגין הוא, אם הוא קבלן שהוא כרגע בדרך לעוד לקוח מרוצה, והוא עכשיו הלך וסידר את הלבנים כדי לקחת אותם לאתר בנייה נוסף, ודאי הקצינו, ודאי הם מוקצים, הם אסורים בשימוש, כי הלבנים האלה מיועדים לבנייה, אסור לטלטל אותם. אז אם כן, גם אם אין איסור סותר בזה שאדם לוקח לבנים מהקיר, כי אין טיט שמחבר בין הלבנים, אבל כל לבנה היא מוקצה, איך רבי מאיר התיר לסלק את הלבנים? עונה הגמרא, אמר רבי זעירא, נכון? רק ביום טוב באמת אמרו, כי ביום טוב התירו לטלטל את המוקצה לצורך אוכל נפש, אבל לא בשבת באמת. תנין המייחי, רבי מאיר, שהוא אומר, אף פוחת לך תחילה ונוטל, זה רק ביום טוב אמרו, אבל לא בשבת. מביאה הגמרא הלכה נוספת שקשורה למלאכת סותר, סותר בניין. אמר שמואל, חותמות שבקרקע. בור שסוגרים אותו עם מכסה, וכדי שלא יפתחו ויסגרו את המכסה, אז היום שמים כזה מין מנעול, אבל אפשר גם להשחיל מין חבל ולקשור את החבל. עכשיו זה יכול להיות איסור של כושר ומתיר, אבל כאן מדברים בקשירה שהיא לא מיועדת להישאר. זה כמו שאדם קושר את הנעליים. זה קשר שאינו של קיימה, זה לא מעשה אומן. הוא קושר ופותח את הקשר. לכן בהמשך אנחנו הרבה נראה כל מיני מקרים וכל מיני דעות, אבל כולם מודים שלפתוח את הקשר בוודאי יהיה מותר, בין בשבת ובין ביום טוב. אבל יש כאן נידון נוסף. אם בן אדם עשה קשר מדי חזק ואי אפשר להתיר את הקשר הזה, אלא צריך לחתוך את החבל. האם מותר לחתוך את החבל בשבת וביום טוב? אז כאן יש הבדל כמובן בין שבת לבין יום טוב. יש הבדל בין אם זה מכסה שסוגר בור שהוא בקרקע, לבין מכסה של כלי, של איזה ארגז. אמר שמואל, חותמות שבקרקע, אם זה ממש מכסה של בור שבקרקע, אז כמובן שמתיר קשר, כי זה לא קשר של קיימה, אבל אם הוא צריך לחתוך את החבל, זה אסור. למה? כי זה חותמות שבקרקע. חותמות שבקרקע, זה פה איסור סותר, כי מלאכת סותר, בונה וסותר, זה בבניין שבקרקע, ופה שזה חותמת, זה מכסה של הקרקע, אז יש פה איסור של סותר. לכן, אבל לא מפקיע, הוא לא יכול לפרק את השזירה של החבל, ולא חותך את הקשר, כי זה מלאכת סותר. אבל אם זה חבל שקשור בכלים, הוא סוגר איזה ארגז, איזה תיבה, אז מותר גם להפקיע ולחתוך, מתיר ומפקיע וחותך. ושמואל אומר את הדין שלו, אחד שבת ואחד יום טוב. זאת אומרת שגם ביום טוב שמואל אוסר לחתוך את החבל של החותמות שבקרקע. על זה שואלת הגמרא, מי טיבי, חותמות שבקרקע רק בשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, אבל ביום טוב לא רק מתיר וגם מפקיע וגם חותך. אז זה סותר את דבריו של שמואל שאמר לגבי חותמות שבקרקע ביום טוב, שאסור להפקיע ולחתוך, כאן כתוב שמותר. אז הגמרא בהתחלה מתרצת, המני רבי מאיר הידה, אמר אף פוחת לכתחילה ונוטל, ופליגי רבנן עלי, שזו לחק לפי דעתו של רבי מאיר, אבל שהברייתא אותו הולכת לפי דעתו של רבי מאיר, ושמואל סובר כמו חכמים שחולקים על רבי מאיר. איזה רבי מאיר? זה רבי מאיר שראינו במשנה. שרבי מאיר מתיר ביום טוב לפרק לבנים מהקיר. למה? כי כל המלאכה זה רק מדרבנן. כי זה לבנים שהם אינם מחוברים בתית. ולצורך אוכל נפש התירו. אותו דבר הוא גם יתיר חותמות שבקרקע. לחתוך את החבל, כי זה גם כן סותר רק מדרבנן. למה זה נחשב סותר רק מדרבנן? אז נראה לבאר שסוברים כמו מה שהגמרא מביאה במסכת שבת אפלמד א', שמלאכת סותר מהתורה זה דווקא אם הוא סותר על מנת לבנות במקומו. אבל אם הוא סותר על מנת רק לסתור את הבניין, אז רק אסור מדרבנן. אז רבי מאיר יתיר לסתור. אבל חכמים שהם אסרו לפתוח, להוציא לבנים מהקיר במשנה, בשביל להוציא משם את הפירות, אז הם גם יאסרו לחתוך את החבל של חותמות שבקרקע ביום טוב. אז אם כן, מה ששמואל אסר, אפילו ביום טוב לחתוך את החבלים האלה, הוא יסבור כמו דעת חכמים. וענה דאמרי כרבנן, שואלת הגמרא, גם חכמים מודים לעניין חותמות שבקרקע, שביום טוב מותר לחתוך את החבלים שם. ומפליגי רבנן עלי בחותמות שבקרקע, וכי חכמים חולקים על רבי מאיר לא רק לעניין לפרק, שמוסרים לפרק את הלבנים מהבניין כדי להוציא פירות, אלא הם מוסרים גם לחתוך את החבל שסוגר את המכסה של הקרקע? מה פתאום? והרי תניא, עמודים חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע, שבשבת אמנם הוא רק מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, אבל ביום טוב הוא מתיר וגם מפקיע וגם חותך. אז אם כן, חכמים מסכימים בעניין הזה עם רבי מאיר, שמותר ביום טוב, אם זה אפילו חותמות שבקרקע, לחתוך אותם, זה לא נקרא מלאכת סותר. אז כמו מי אמר שמואל את הדברים שלו, שאפילו ביום טוב אסור לחתוך ואסור להפקיע את החבל של חותמות שבקרקע. מתרצת הגמרא, הוא שמואל שאוסר לחתוך חבל של מכסה של בור שבקרקע אפילו ביום טוב. דאמר כי הייתן, סובר כמו התנה של הברייתא הבאה, שבאמת גם אוסר. דתניא, חותמות שבקרקע מותר רק להתיר את את הקשר, אבל לא מפקיע ולא חותך, וזה לא רק בשבת, אלא אחד שבת ואחד יום טוב. אז כבר אתה רואה שבאמת התנה כאן של הברייתא סובר, שאסור ביום טוב לחתוך את החבל שאיתו סוגרים את המכסה של הבור בקרקע. כאן הברייתא אומרת, אבל דבר פלא. וחותמות שבכלי, איזה ארגז, תיבה, שסגרו את המכסה בחבל, שעל זה שמואל אמר שמותר אפילו לחתוך את החבל בשבת ויום טוב. כי אין בניין וסתירה בכלים. כאן בברייתא כתוב שיש הבדל בין שבת לבין יום טוב. וחותמות וקשרים שבדלתות הכלים, שבכלי, בשבת רק מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, אסור להפקיע ולחתוך, וביום טוב רק שם מותר להפקיע ולחתוך, מתיר ומפקיע וחותך. מקשה אם ככה, הסיפה פה קשה על דעתו של שמואל, תירצת לך רישה. באמת, תחילת הברייתא מתאימה מצוין עם שמואל, כי הברייתא אוסרת לחתוך חבל שסוגרים איתו מכסה שבקרקע. אבל בהמשך הברייתא כאן כתוב שיש מקרה שאסור לחתוך חבל שסוגרים איתו כלי. ולפי דעתו של שמואל, אין סתירה בכלים. אז למה בשבת אסור להפקיע ולחתוך את החבל של הכלי? אלא סיפא קשיא. תרץ את הגמרא טוב, עזוב. כל מה שראינו עד עכשיו, הכל מצוין, הכל עומד על תילו, על מקומו בשלום. מה שאמרנו, שלפי דעתו של שמואל, אם זה חותמות שבכלים, מותר לפתוח קשר, מותר לחתוך, מותר לפרום חבל, מותר הכל, בין בשבת ובין ביום טוב. ואם זה חותמות שבקרקע, אז כמובן להתיר את הקשר מותר, אבל לחתוך ולפרום את החבל אסור, בין בשבת ובין ביום טוב, כמו שאמר שמואל. עכשיו אתה שואל אותי פה על הברייתא הזאת, למה היא אוסרת לחתוך חבל שסוגרים איתו כלי? הרי זה היה מוסכם עד עכשיו כדבר פשוט שאין סתירה בכלים. מה פתאום קרה כאן שזה נאסר? אומרת הגמרא, זה משהו אחר לגמרי. המאני רבי נחמיה היא, זה דעתו של רבי נחמיה, יש דעה מאוד מאוד מחודשת של רבי נחמיה. דאמר, כל הכלים, אפילו מזלג, אפילו כפית, כוס, צלחת, כלים של היתר, אין ניטלין אלא על דרך תשמישן. מותר לי לקחת מזלג כדי לאכול איתו מאכלים שאוכלים ממזלג, מותר לי לקחת כוס כדי לשתות איתו דברים ששותים בכוס, אבל אסור לי לקחת כלי בשביל דבר שמשתמשים איתו למטרה אחת, בשביל להשתמש איתו למטרה שהוא בדרך כלל לא משתמשים בו. למשל, לקחת סכין שחותכים בו אוכל ולכן מותר לטלטל אותו, אסור לי לחתוך איתו חבל. לכן אסור בשבת לחתוך את החבל של התיבה. אבל זה לא קשור פה לעניין של סותר. ודאי שאין מלאכת סותר בכלים. זה קשור פה לדיני מוקצה, שרב נחמיה סובר שנוהג גם בכלים של היתר, הם מוקצים לדבר שאינו, שהם לא מיועדים אליו. שואלת הגמרא, עיר רבי נחמיה, מהי עיר היא השבת? למה הוא מחלק בין שבת לבין יום טוב? אפילו יום טוב נמי. כי אם זה מוקצה, זה מוקצה גם לשבת וגם ליום טוב. אם אתה סובר שמותר להשתמש עם סכין של אוכל רק לחתוך אוכל, אז זה לא רק בשבת, גם ביום טוב זה רק לאוכל. איך יהיה מותר להפקיע ולחתוך את החבל של הכלי ביום טוב? הרי הברייתא הזאת יתירה ביום טוב לחתוך. וכי תימא, אם תרצה להגיד, כן, אפילו לפי רבי נחמיה, יש הבדל בין שבת לבין יום טוב. שאני אלי לרבי נחמיה, בין שבות שבת לשבות יום טוב, שכל מה שהוא עושה לטלטל כלי שמיועד לדבר אחד, להשתמש בו לדבר אחר, זה רק בשבת. ומי שאני אלי, וכי באמת יש הבדל כזה לפי דעתו של רבי נחמיה? והרי אנחנו עכשיו נוכיח שלפי רבי נחמיה אין הבדל בין שבת לבין יום טוב. והגמרא תתרץ שבאמת יש שתי דעות בדעתו של רבי נחמיה. דעה אחת סוברת שרבי נחמיה אוסר לטלטל כלי שמיועד למטרה אחת, לטלטל אותו למטרה שהוא לא מיועד אליה, אפילו אם זה כלי שמלאכתו להיתר, בין בשבת ובין ביום טוב, הוא אוסר. ולפי דעה אחרת, בשבת הוא אוסר אבל ביום טוב הוא מתיר. ולפי זה נסביר שבאמת הברייתא שהבאנו, ששמואל יסבור כמו התנא של הברייתא הזאת, הוא סובר באמת כמו רבי נחמיה, שאסור לטלטל סכין שמיועד לאוכל בשביל לחתוך איתו חבלים, וכל מה שזה אסור זה רק בשבת וביום טוב זה מותר. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא באמת שמוכיחה שיש דעה שסוברת בדעתו של רבי נחמיה, שכלי מטלטלים אותו רק למה שהוא מיועד ולא למה שהוא לא מיועד, בין בשבת ובין ביום טוב. והתנא איחדא, ברייתא אחת אומרת, כשאני רוצה לאפות או לבשל ביום טוב, מסיקין בכלים, מותר לי להשתמש עם כלי מעץ למשל, בשביל לשרוף אותו ולהשתמש בו להסקה. מתוך שאני יכול להשתמש עם הכלי הזה בשביל לאכול איתו, לאכול דרכו, לשתות דרכו, אני יכול להשתמש בו גם להסקה. אבל, ואין מסיקין בשברי כלים, כלי שהיה שבור מערב יום טוב מותר, כי זה, לא היה, כי זה היה מיועד להסקה, אבל כלי שנשבר ביום טוב, אסור לי להדליק בו אש לצורך בישול ואפייה, כי זה מוקצה, זה נולד, עכשיו זה, בכניסת יום טוב הוא לא היה שבר כלי, עכשיו הוא נהיה שבר כלי. וזה ברייתא אחת. וברייתא אחרת, תכף נראה שזה לפי דעה אחת, כן? ותניא אידך, ביום טוב מסיקים אפילו בשברי כלים. מסיקים בין בכלים, בין בשברי כלים. כי התנא הזה מקל מאוד בדיני מוקצה, שמכיר רבי יהודה רבי שמעון, אז הברייתא הראשונה הייתה רבי יהודה, הברייתא השנייה זה רבי שמעון, שמקל בדיני מוקצה. ותניא אידך, אין מסיקין אפילו לא בכלים שלמים. ובטח שלא בשברי כלים שנשברו ביום טוב שמסורים משום נולד. ואם כן, הברייתות לכאורה סותרות, כן? ומשנה, תירצנו, זה לא קשה, הם לא סותרות, רק זה שלוש דעות באמת. הברייתא שהתירה להעסיק בכלים ולא התירה בשברי כלים, זה כמו דעתו של רבי יהודה שמחמיר בדיני נולד ומוקצה, שהוא סובר שכלי שהוא לא מוקצה, למשל כוס מעץ, שהיא מיועדת לשתייה, אפשר גם להשתמש להעסקה, אבל לא בשברי כלים, כי זה נולד ביום טוב, בערב יום טוב זה לא היה מיועד להעסקה. הברייתא שהתירה אפילו בשברי כלים, לדעתו של רבי שמעון שהוא מקל מאוד בדיני נולד ומוקצה, לכן הוא מתיר אפילו בשברי כלים. והברייתא השלישית שאוסרת אפילו להעסיק בכלים שלמים, דעתו של רבי נחמיה שאוסר להשתמש בכלי שמיועד לדבר אחד, להשתמש בו לדבר אחר, כוס מעץ שמיועדת לשתייה, אתה לא יכול להשתמש בה להעסקה. וכאן אנחנו מדברים על עסקה, בשבת אסור להדליק אפילו לא עצים שמיועדים להעסקה. פה מדברים בוודאי ביום טוב, וגם ביום טוב אומר רבי נחמיה שכלי שמיועד למטרה מסוימת אסור לך להשתמש אותו למטרה אחרת, אפילו ביום טוב. אז אתה רואה שלפי רבי נחמיה בין בשבת ובין ביום טוב יש איסור להשתמש עם כלי שמיועד למטרה אחת, להשתמש בו למטרה אחרת. עונה הגמרא נכון, באמת כך סובר רבי נחמיה מהברייתא הזאת, אבל יש דעה אחרת בדעתו של רבי נחמיה. תראי תנאי ואלי בדעת רבי נחמיה, הברייתא שהבאנו בראש העמוד סוברת בדעתו של רבי נחמיה שיש כן הבדל בין שבת לבין יום טוב. כל מה שרבי נחמיה אוסר לטלטל כלי שמיועד למטרה אחת, להשתמש בו למטרה אחרת, זה דווקא בשבת ולא ביום טוב. לעומת זאת, הברייתא כאן שהבאנו בסדרה של השלוש ברייתות שנראות חולקות, ורבי נחמיה אוסר בין בכלים בין בשברי כלים, זה באמת דעה אחרת בדעתו של רבי נחמיה, שהוא סובר שאסור להשתמש עם כלי שמיועד למטרה אחת, להשתמש בו למטרה אחרת, בין בשבת ובין ביום טוב. ועד כאן דף למד א'.